טוב, אז נראה לי
אוקיי.
שאנחנו התחלנו ואנחנו בלייב. שלום לכולם ברוכים הבאים לפרק מיוחד של הטוב האפשרי, פרק לייב. שבוע וחצי, הדברים שחושבים שהם סוריאליסטים לומר, ופתאום אתה מוצא את עצמך אומר אותם, שבוע וחצי לתוך מלחמה עם איראן. ואנחנו חשבנו שזה זמן נכון להיפגש ולדבר על זה קצת ולחשוב על זה קצת יחד. לפני שנצלול לעניינים ולפני שאני אציג את החברים שאיתנו פה, אז נזכיר לכם לעשות מנוי לכתב העת שלנו, לשילוח, גיליון 41, עושה את דרכו אליכם בימים האלה, אם אני לא טועה, למרות הטילים ולמרות הכל, אולי כבר הגיע לחלק מכם. מי שעוד לא מנוי זה הזמן. ואני פה עם שני חברים, דוקטור שגיא ברמק, העורך הראשי של כתב עת השילוח. שלום שגיא.
היי יובל, שלום רפאל.
שלום רפאל, רפאל חברנו למשרד וחברנו סתם, דוקטור ליחסים בינלאומיים, ראש תוכנית צ'רצ'יל במכון ארגמן, ועמית מחקר במכון משגב. אז אנחנו שמחים שאתה פה איתנו לתת לנו גם קצת את הפרספקטיבה המקצועית יותר והאסטרטגית יותר על מה שמתרחש.
טוב, תודה רבה, כיף לראות אתכם.
כיף לנו, ויש כמה, טוב, יש לנו כמה נושאים שאני אנסה לגעת בהם. הייתי שמח להתחיל עם לשאול אתכם מה שלומכם. גם, בוא נגיד ככה, גם בפן האישי, אני יודע ששניכם במרכז, אני פה בירושלים. אתם צריכים קצת לתווך לי איך זה מרגיש, כי פה אנחנו קרובים מספיק נראה לי לאל-אקצא שלא יראו לנו יותר מדי. איך אתם מרגישים אישית, אבל גם איך התחושות שלכם בפן היותר לאומי או נרחב או היסטורי נקרא לזה, מה התפיסות שלכם על מה שקורה. שגיא, נתחיל איתך אולי.
בפן האישי אני כמו כולם, רץ לממ"ד כשיש אזעקות. חייב להגיד שאותי אישית ההתראות המקדימות מבלבלות נורא. אני חושב שזה קונספט מאוד מאוד לא מוצלח של פיקוד העורף, שבא לכאורה להביא לנו יותר זמן, אבל בפועל מעורר בהלה וחרדה לפעמים שלא לצורך. אבל הכל באמת בפרספקטיבה הנכונה, כי אנחנו בימים היסטוריים, בתקופה שבאמת אנחנו כולנו נוכל לספר לילדים הקטנים, לנכדים, כי באמת אפשר בהרבה מאוד מובנים לחלק את ההיסטוריה של מדינת ישראל לפני האירוע הזה ולאחרי האירוע הזה. ולמרות המחירים שעד כה נגבו מאיתנו, אם לוקחים את זה בפרופורציה הראויה, אז הכל בסדר, אנחנו נעבור את זה ונצלח את זה, ואם זה אומר להיות עוד שבוע עם הילדים בבית, אז זה בדיוק מה שנעשה.
יפה אליך אתה.
מה הבעיה בכלל? לא הבנתי. אני עובד כרגיל, כותב
אתה עובד
מחקרים,
יותר
נותן
מהרגיל, לא?
ראיונות, מה? הכל בסדר, מה זאת אומרת? יש איזה פה ושם אזעקות כזה. הבת שלי אמרה את זה יפה. אמרה, אבא, זה במיוחד רק בישראל שאפשר שתפרוץ מלחמה שאנחנו באמצע מלחמה.
מלחמה בתוך מלחמה זה כמו בבושקה כזאת.
כן, אבל...
אגב, אני מניח שעל התשובה שלך, רפאל, בטח חלק מהצופים, בטח הצופים שלנו, של השילוח, מהנהנים בהסכמה, יש כאלה שהתעצבנו.
לא יודע, אני, אבל באמת בהסתכלות היסטורית, אני מסכים מאוד עם מה ששגיא אמר לגבי גודל האירוע. באמת, אני חושב, גם אפילו עם ההישגים הנוכחיים שלנו כיום, מדינת ישראל נמצאת עכשיו בצבאה הביטחונית-מדינית העוצמתית ביותר שהייתה מאז הקמתה.
מאז
אתה מבין?
הקמתה, תראה, אני
כן,
אסכים
וזה
איתך
לא
לחלוטין שמלפני
ברכה
3 שנים
ונחלה, כן?
בפירוש.
זה פשוט יחסית. גם מאז הקמתה. ספציפית, אתה יכול לראות שכל העשורים הראשונים עמדנו תחת איום קיומי של צבאות סתירים, של פלישות, כן? עד ה-79, זה נקודת מפנה שפשוט העבירו מקל, כן? ממצרים לאיראן, כן? שסגרנו, הוצאנו מדינה אחת ממעגל הלחימה האקטיבית, והוא העביר מקל לקמה מדינה אחרת, מהפכנית,
אבל בוא, אתה
שלא
יודע מה,
יכולה
אז
להשוות לישראל.
אולי תשכנע אותנו בזה, באמת, תן לנו, אולי נתחיל עם זה, תן לנו איזה סקירה שלך, אולי היסטורית, של המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ובוא תשכנע אותנו באמת שהמצב הוא טוב יותר משהיה אי פעם.
טוב, אז מבחינת האיומים קיומיים, כן, אני מתייחס לזה. מאז הקמתה עמדנו תחת איום לפלישה מצד צבאות סדירים. צבא מצרים היה האיום הגדול ביותר והעיקרי ביותר. ומזכיר, במשך עד 79 צבא מצרים הלך ונבנה ולא היה לזה שום הסכם, וגם אחרי ששת הימים, אז נכון, יצרנו מרכז אזורי חיץ, כן, שכבשנו את סיני. זה כן שם אותנו במצב טוב, כמובן, אבל עדיין הצבא היה. עובדה היא שגם אחרי זה קראת גם מלחמת יום כיפור. כן? כלומר, לא באמת ישבנו שום דבר, פשוט היה לנו הצלחה, וזו הצלחה אדירה. אבל האיום התיאורטי, האיום הזה של צבא מצרים, באיזשהו מקום הוא עדיין קיים, כן? רק שכיום הוא ארוז בתוך מסגרת מדינית עם אזור חיץ של כלל מדבר סיני, שהוא, שוב, אני שם אותו מחוץ למעגל הלחימה האקטיבית נגד ישראל. כן, מצרים, והוא ככה מאה 79, כן? ואז ברגע שהוא העביר את המקל לרפובליקה האסלאמית של איראן, עם אידיאולוגיה מהפכנית, אנטי-ישראלית, אנטישמית, אנטי-ציונית, שמבחינתה, מבחינת המנהיג העליון, ישראל היא נומשרו והרום זודה, במילים של חמינאי. כלומר, מדינת ישראל היא לא חוקית וממזרית. כלומר, פשוט לא לגיטימית בשום מצב, בשום דרך, בשום אופן. זה לא עניין של הסכם עם פלסטינים, ואין פה שום סימטריה, כמו שיש כל מיני פרשנים בינלאומיים שאומרים, הנה, למה איראן רוצה גרעין, או למה איראן רוצה דומיננטיות? כי היא נמצאת באיזשהו מאבק גיאופוליטי עם מדינת ישראל הדומיננטית באזור. קשקוש לחלוטין, ישראל אין לה שום בעיה עם העוצמה הגיאופוליטית של איראן, כל עוד היא לא איראן מהפכנית שמנסה להשמיד אותה. כן, ועובדה היא שאין לנו מערכת יחסים אסטרטגית, שיתוף פעולה מעולה עם איראן, עם איראן של השעה, עם איראן שלא הלא מהפכנית. כן, כך שאין שום סיבות אובייקטיביות גיאופוליטיות, ובן לילה הדבר הזה התהפך, ופתאום איראן רצתה להקיף את ישראל בטבעת אש. מתוך זה הולכת והקימה את חיזבאללה, וחיזבאללה, הקמת חיזבאללה זה לא תגובה למלחמת העולם, מלחמת לבנון הראשונה. כן, השורשים, התשתית, הרעיון של הקמת ועל בסיס הקהילות השיעיות בלבנון, הוא היה שם והיה קיים. המלחמת לבנון הראשונה היה הקשר, נתן תירוץ, נתן זרז לאיראן להגביר את החיזבאללה ולגדל אותו. אבל זה חלק מהתפיסה מלכתחילה. ומשם שנות ה-90, זה בעצם תחילת הפרויקט הטילים. לבנות טילים וללכת על אסטרטגיה של טילים, כשהם הבינו שצבאות הצבא הרגיל שלה כבר לא הצליח, גם 8 שנים של מלחמה עם עיראק, אבל האסטרטגיה של להחזיק את כל האזור כבני ערובה של איום של הטילים הבליסטיים, זה כבר התחיל בשנות ה-90, וגם כן המסלול הגרעיני התחיל בשנות ה-90. אז מאז הדבר הזה הולך ונבנה סביבנו, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל מתוך זה, זו אסטרטגיית הפוקסים, חימוש של חמאס, חיזבאללה, על רקע הנסיגות שלנו מהאזורים האלה, שהפקרנו את השטח שאפשרו לאיראן לבנות את הצבאות טרור על הגבולות שלנו, עד שמצאנו את עצמנו גם מוקפים באיומי פלישה של צבאות טרור, וגם על גבי זה איומי הטילים של חיזבאללה ושל איראן, והגרעין הולך ומתקדם. כלומר, היינו במצב מאוד מאוד גרוע עד לפני פרוץ המלחמה, וגם לפני פרוץ המלחמה, אמנם התחלנו לכרות את זרועות התמנון, אבל האיום הטילים שהלך וגדל, טילים ברמה של אלפים, וגם ההתקדמות במסלול הגרעין, בעצם גם כן המשיכו לעבוד איום קיומי, עד לפני שבוע וכמה ימים.
שאלה לשניכם, אגב, אתם הייתם מופתעים מהקלות שבה הדבר הזה הלך לפחות במכה הראשונית?
אני לגמרי לא הייתי מופתע, כי בסוף יש פער מאוד מאוד גדול בין הדימוי של מעצמות תיאוקרטיות ורודניות לבין האמצעים והיכולות הממשיים שלהם. אני תמיד אוהב להסתכל בהקשר הזה על ברית המועצות. כלומר, דמיין לך את הענק הסובייטי, כן? כלומר, שחרר את אירופה מהנאצים, החזיק בכל מזרח אירופה, אבל ברגע שהופעל עליו טיפה לחץ, טיפה כוח, הכל התפרק. כלומר, מה שגילינו במקרה הסובייטי זה שמבפנים הכל היה רקוב. אתה יודע, כשאתה קונה כזה פרי יפה אצל הירקן, אתה מביא ביס, אבל בפנים הכל שחור. זה בדיוק מה שהיה לנו במקרה של ברית המועצות. ואם אני מגביל את זה באמת למקרה האיראני, אז יש לנו די את אותו הדבר. כלומר, יש לנו משטר שהוא דכאני, משתמש בכוח כלפי האוכלוסייה שלו. איראן עצמה היא מדינה הטרוגנית מבחינה אתנית, אז יש הרבה מאוד קבוצות אוכלוסייה שלא אוהבות אותו. חשוב להגיד שבאמת האיראנים, אמנם היו להם כמה כיפופי ידיים, לא יודע, מול הסעודים, והיה להם את מה שרפאל הזכיר, המלחמה מול עיראק, אבל זה באמת היה מזמן. כלומר, וגם כל הקונספט שלהם זה באמת שהפרוקסיס שלהם יילחמו עבורם, אבל הם עצמם באמת לא נתקלו בצורך להילחם בצורה רצינית אל מול אויב, סוג של פנים מול פנים, כמו שאנחנו עשינו בשנתיים האחרונות, כמו שאנחנו עושים כל ההיסטוריה שלנו למעשה. אז אותי זה פחות הפתיע. אני גם מאוד מאוד אופתע אם הדבר הזה, אם המשטר שם יצליח להמשיך להחזיק מעמד כשהמלחמה הזאת תיגמר.
אני מסכים. קשה לדמיין משטר כזה מצליח להחזיק תחת מתקפה כזאת. עכשיו, אני זוכר, אני, מדי פעם שאני חושב על האם זה היה מפתיע או לא, אז אני זוכר על מה ש... על היכולות המודיעיניות המטורפות שהיו לנו שם, וכשאתה... עכשיו, יכול להיות שאני לא יודע בדיוק את היכולות של המודיעין האיראני אצלנו, אבל כל החשיפה הזו על גיוס ילדים וכל מיני קטינים כדי לפזר גרפיטי ולפזר דברים כאלה, זה אחד מהסימנים המוקדמים, אולי, אני חושב, לזה שכשהדבר הזה באמת התחיל להתפורר בכזו מהירות, אז כמו שאתה אומר, זה לא היה כזה מפתיע.
אני רוצה להביא איזושהי אנלוגיה היסטורית נוספת, ואז באמת אני אפנה את המקום לרפאל. תחשבו שנייה על מוטיבציית המלחמה של שני הצדדים. אז מהי מוטיבציית המלחמה שלנו כישראלים? והתשובה היא שרידות. נכון? כלומר, אין לנו ברירה, יש איזושהי מפלצת שרוצה לחסל אותנו. אנחנו חייבים להצליח במשימה הזאת, בסדר? אנחנו חייבים להשמיד את הגרעין, אנחנו חייבים לשים קץ לאיום הטילים הבליסטיים, אנחנו חייבים לשים קץ לפרוקסים שמקיפים אותנו ומאיימים למעוך אותנו. מהו מערך התמריצים ומהי המוטיבציה שעומדת בפני חייל איראני ממוצע במשמרות המהפכה? למה לא באמת לסכן את החיים שלו בצורה משמעותית ולקבל טיל ישראלי על הראש? עבור מה הוא נלחם? אז בסדר, אז חלק מהם עברו שטיפת מוח אנטי-ציונית ואנטי-ישראלית, אבל בעצם האוכלוסייה עצמה לא באמת מגויסת מבחינת המוטיבציה הכי עמוקה שלה, כן, לאיזשהו עימות מאוד מאוד עמוק נגד ישראל ונגד איראן, ואני חושב שגם זה מקרין על ההבדל באיכויות הצבאיות בסופו של דבר בין שתי המדינות.
פעל, אתה רוצה להוסיף משהו?
אני מאוד אוהב גם את ההקבלה לשנות ה-80 של לקראת סוף ברית המועצות. אני חושב שבאמת הדרך טובה להסתכל על זה נגיד, גם מערכת של שתי מעצמות באיזשהו מאבק ארוך טווח. שאחת מנסה גם כן אידיאולוגית, טוטליטרית, שמנסה להתפשט ולהוציא את האידיאולוגיה, הרי ייצוא המהפכה זה אחד מעקרונות היסוד בשיטה של חומייני, ולעומת זאת מדינה אחרת שהיא חופשית, דוגלת בחירות, זהות לאומית, ושברור לה על מה היא נלחמת. באמת גם לפני השבוע האחרון אני חושב שהיה נכון לאמץ תפיסה כזאת ולהסתכל על המאבק שלנו איתה בצורה כזאת. כלומר, בדומה לכך שבשנות ה-80 תחת ממשל רייגין ארה״ב שמה נגד עיניה באופן מוכוון מאמץ ללחוץ על ברית המועצות מכל הכיוונים, כן? כלומר, גם במרוץ החימוש וגם אידיאולוגית וגם כלכלית, ממש לשים אותה בכמה שיותר לחץ, תוך תקווה שמתישהו הריקבון מבפנים יפורר אותה ותתפרק. וזה מה שאכן קרה. כך צריך להסתכל על כל המערכה שלנו מול איראן. אני מקווה שזה יקרה בקרוב, אבל גם אם זה לא, אז עדיין ההסתכלות צריכה להיות איך אנחנו חותרים להפעיל כמה שיותר לחץ מבחוץ, כדי לשם המטרה שהמשטר מעצמו יתפרק. לא יודע מה יבוא מפה, אבל זה לא משנה. כן? כרגע אין משהו יותר גרוע שיכול להיות. כן? זה ממש מדינת טרור. כן? זה ארגון טרור, הוא רצחני וגרוע והכל, אבל לפחות הוא לא יכול לעבוד איום קיומי, כי הוא בסופו של דבר רק ארגון גרילה, ארגון טרור, לא שולט על שטח, לא שולט על משאבים של מדינה. פה יש מדינה שלמה שהיא זוכה גם למשאבי טבע, שהיא נהנית מרווחי גז ונפט, וגם של מדע וסחר בינלאומי ותשתיות שלמות של מדינה, שהוא בעצמו כולו מכוון כמדינת טרור. אז אני חוזר לזה שבסוף מדינות כאלה, זה לא מובן מאליו שיחזיקו מעמד לנצח. עכשיו, אם היית שואל אותי גם לפני המלחמה, אז כנראה שהמשטר הוא יותר חזק מאשר שום גורם אופוזיציוני כלשהו. הוא גם מצליח להטיל את האימה שלו על כל הגורמים השונים, כי אין מספיק אחדות ביניהם כדי להתאחד ולהילחם בו. וגם יש להם את כל הכוחות, את כוחות הבסיס, הדיכוי הפנימי, יכולת לכבות את האינטרנט, באמת הידם הייתה עליונה. אבל עכשיו הדברים מתחילים באמת להתערער. עצם הפגיעה התדמית של עוצמה, כתוצאה מהמבצע האחרון, הוא אולי הדבר הכי חשוב לזה שיעורר תקווה ואפשרות וגורמי אופוזיציה לקום ולאיים, כאילו אחרי, אתה יודע, אחרי שאתה פגעת במפלצת, אז פתאום זה דמו הותר, או אנשים מבינים שהוא לא כזה גדול כמו שחשב, וזה עלול לעורר שינוי. יש פה עדיין סימן שאלה לגבי מהו החלופה. גם בתוך איראן, אין אופוזיציה אחת, יש הרבה אופוזיציות, גורמי אופוזיציה, ואין דווקא אחדות ביניהם. אבל בכל מקרה, יש עוד סיכוי שאיכשהו הדבר כן יקרוס.
אתה
אני
חושב
חושב...
שאפשר, לדעתך אפשר להסתפק בהשמדה של הגרעין בלבד? וגם הדבר הזה מעלה את השאלה אם יש גם קולות סקפטיים עכשיו, האם בכלל אפשר להשמיד להם את הגרעין, ויכול להיות שגם האמריקאים לא הצליחו, יש לזה עכשיו ספק מסוים.
הפנית את זה אליי?
אל שניכם, אבל אני אשמח לשמוע אותך קודם, רפאל, אם לדעתך אפשר להסתפק בהשמדת הגרעין, או שזה פשוט לא מספיק, וצריך להפיל את המשטר שם.
תשמע, במינימום השמדת הגרעין ויכולת הטילים זה בהחלט הישג אדיר. כאילו, גם אם המשטר המשיך להתקיים, ביטלנו את האיומים הקיומיים, החזרנו אותם אחורה שנים רבות, החזרנו את התדמית העוצמה הישראלית, את העוצמה
אבל זה שווה
המודיעינית,
את זה?
את התעוזה לפעול. מה זה?
עם כל מה שעשינו החזיר אותם 5 שנים אחורה. אז
אני
מה
לא
זה?
יודע איך לנקוב במספרים, זה
כן.
לקח להם, משנות ה-90 הם עובדים על האתרים האלה, על הצנטריפוגות, אתרי ההשערה, על שאר הממדים. גם פיזית זה נלקח מהם כנראה, אם לא 100%, אז 90% או משהו כזה. גם הידע המדעית נלקח מהם, גם כאילו הרבה מאוד מהתשתיות האלה, אלה דברים שנבנו תוך ויתור על משאבים רבים. הרבה מאוד מהביקורת כלפי המשטר הייתה, מה אתה מבזבז כסף גם על בניית הפרוקסים ועל הגרעין, או לפחות, למה לא על הגרעין, אבל אם הגרעין מוביל לסנקציות וקשיים כלכליים, אז זה לא שווה את זה. הקולות שהיו מבקרים היו בניסוח כזה. כלומר, הם באמת השקיעו הרבה בדבר הזה לאורך השנים. כך שגם אם רק איכשהו הדבר הזה יארז עם פגיעה מאוד משמעותית בשני המסלולים האלה, ברור שזה הישג אדיר. כן? ונמשיך להילחם ונמשיך ללחוץ ונחזור למאבק ארוך טווח מול המשטר. עכשיו, מכיוון שזה קרה, מכיוון שזה הצליח, והמצב נמצא איכשהו, יש פה רגע והזדמנות היסטורית להמשיך ללחוץ ולהמשיך לחתור למה שממילא צריכה להיות היעד, שזה הפלת המשטר. ולכן ברגע הזה ממש, אני לא הייתי ממליץ להסתפק בזה. יש לנו עכשיו, הוא למטה, הוא על הקרשים. זה הזמן ללכת ולגמור את זה. כן? אני לא יכול לדמיין משהו יותר גרוע כאן, וזה לא אומר שאנחנו צריכים לפלוש, או שאנחנו באמת צריכים לדאוג כדי להקים את החלופה. פשוט צריכים להמשיך כל עוד אנחנו יכולים, כי זו המטרה המתבקשת.
אני רוצה להמשיך את הנקודה הזאת של רפאל, כי יש ניואנס בעיניי מאוד מאוד חשוב שמפספסים אותו לגמרי בתקשורת המרכזית, וזה ההבדל בין regime change דהיינו שינוי משטרי, לבין מה שאני חושב שאנחנו צריכים לכנות את זה, וזה מתכתב עם מה שרפאל אמר, כרג'ים דיסטרקשן, כן, כהרס משטרי. אז זה דבר אחד שבעיניי הוא לא ישים בכלל, כן, לבוא ולהגיד אנחנו רוצים לשנות את המשטר באיראן, ולהקים במקומו נניח דמוקרטיה איראנית מפוארת. בסדר? זה נניח היה החלום של הניאו-קונס, מה שנקרא, כן, ויש לנו את הספרים, אפילו של שרנסקי, כן, על יתרון הדמוקרטיה, על איך אנחנו צריכים להפיל את חוסיין ביד אחת, אבל ביד השנייה ממש להקים את המוסדות הדמוקרטיים שיאפשרו את היציבות הפנים-מדינתית הזאת ויקרינו לאזור. אנחנו לא צריכים לעשות את זה, אנחנו צריכים לנסות להרוס את המשטר האיראני. כן, זה משהו אחר, כלומר אנחנו צריכים לפגוע בכל סממן, בכל היבט פרקטי שמאפשר להם למשול. במילים אחרות אנחנו צריכים להפוך את המשילות של המשטר הזה לבלתי ישימה, כן? ובעיניי זה אומר לפגוע, שוב, מסיכולים ממוקדים עד פגיעה נרחבת מאוד בתשתיות ודרך סמלי שלטון וכן הלאה, אבל באמת לא לעצור עכשיו, כלומר יש לנו את האינסטינקט הטבעי, וזה אומר משהו על האופי של דמוקרטיות, אוקיי? דמוקרטיות לא אוהבות להילחם, והן לא אוהבות להילחם הרבה זמן. בסדר, בגלל זה מאוד מאוד קשה להן בדרך כלל להביא את המכה המקדימה, אז במקרה שלנו, השבעה באוקטובר סוג של אילץ אותנו, דחף אותנו לעשות את הדבר הזה, והם לא אוהבים מצד שני מלחמות ארוכות. ודמוקרטיות לא אוהבות מלחמות ארוכות, כי התכלית הקיומית שלהם, אם אפשר להגדיר את זה ככה, בסוף היא רווחה חומרית. כן? ושימו לב שתמיד כשאנחנו מצביעים על כך שצריך לעצור את המלחמה כמה שיותר מהר, אנחנו מצביעים על המחירים הכלכליים המאוד מאוד גדולים שלה, כן? ועל כך שבסוף אורך החיים הבורגני והחופשי שלנו נפגע בצורה כזאת או אחרת בגלל הדברים האלה. ולכן דווקא חשוב שנצביע עכשיו, כן, על זה שחשוב מאוד שנמשיך את המערכה. כי תיכנסו שנייה לנעליים של האיראנים. הרי האיראנים, אם הם יודעים שהישראלים מתים לסיים את הדבר הזה, כן, מה המסר ש... כלומר, מה הם מסיקים מזה? הם מסיקים מזה שהם פשוט צריכים to all done, נכון? אנחנו רוצים להחזיק מעמד עוד שבוע, עוד שבועיים, הישראלים יפסיקו, ואז אנחנו פשוט נשקם את עצמנו. אבל המסר הישראלי פה צריך להיות, לא, אנחנו מוכנים למלחמה מאוד 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 ארוכה. חבר'ה, אנחנו ניקח אתכם לסיבוב של שנה, שנתיים, שלוש. עכשיו, דמיינו לעצמכם תרחיש של שנה שלמה שיש זיקים של צהל מעל שמי טהרן. כן? זה הופך את עצם המשילות של המשטר הזה לבלתי ישימה, ולכן אני חושב שאם יש קול שמרני חשוב מאוד שצריך להישמע עכשיו, הקול הזה צריך לבוא ולהגיד, לא לעצור, להפך, רגל על הגז, יהיו המחירים הכלכליים, האזרחיים, יהיו אשר יהיו, it will pay off, כן? כלומר, זה נראה לי די ברור שכשהדבר הזה ייגמר, הבום הכלכלי שיהיה פה יהיה היסטורי בכל קנה מידה.
אז בואו
אני רוצה
נדבר על
להמשיך עוד איזה נקודה של
כן,
השגי. א', גם, כלומר, החשיבות של הנגזרת, כלומר, לא מה שאנחנו עושים עכשיו, אלא מה אנחנו משדרים שהמגמה היא, וזה כאילו באיזשהו מקום יותר חשוב. אז זה גם, כמו שהזכרת, וזה גם כלפי גורמי האופוזיציה. אם האופוזיציה האיראנית מבינה שישראל היא לקראת סקירת העניין, אז למה להם להסתכן? למה להם להתחמש ולצאת ולחשוף את עצמם ולהסתכן? ולהפך, ככל שהם מבינים שישראל ממשיכה, אז להפך, יש פה תקווה, יש פה מענה, יש פה קצת עזרה מבחוץ, אנחנו נגביר, כלומר, זה נגזרת שגם יוביל את התוצאה. ועוד נקודה, כלפי תמיד אנחנו בצדק מסוים מתחשבים בעמדות, מעמדה של מדינות בעולם. אני בכוונה לא אומר הקהילה הבינלאומית, כי אין כזה דבר קהילה בינלאומית, אבל יש מדינות חזקות בעולם שיש משמעות לעמדות שלהם. אף אחד לא יכעס עלינו אם המשטר האיראני יקרוס כתוצאה מהמעשים שלנו. כן? כלומר, יכול להיות שהם יחששו מראש שאם אנחנו עושים את זה, יכול להיות שיגידו לנו, תיזהרו ישראל, אנחנו חוששים ממה שיקרה, אבל כשזה יקרה, כולם ישמחו ויגידו, זה ממש דומה, אני חושב, לחיסון נסראללה וחיזבאללה, למרות שפה מדובר בקנה מידה אחר, במדינה שלמה, ובכל זאת, היחס אותו יחס, אין להם חברים, לא הסינים, אף אחד לא באמת יבכה אם ייפול המשטר הזה. וכולם להפך יבואו ויודו וימחאו כפיים לישראל אם זה יקרה.
טוב,
בין
אז
אם זה גלוי או שלא בגלוי.
בואו נמשיך את הנקודה הזאת ונדבר על, על התקשורת באמת. שגיא, אתה מה שאמרת, אתה אומר שזה דבר נורא חשוב, ואני מסכים עם זה. אחת הדאגות העיקריות שלי זה שאנחנו לא נצליח להחזיק את הדבר הזה משך הזמן שצריך. עכשיו, אתה מסתכל על התקשורת הישראלית, אפשר לדבר גם על, על כל על הפרשנויות שבגדול ניסו להניא את ישראל מלעשות את זה מלכתחילה, אבל גם את צורת הדיווח של עכשיו, שלא נראית כאילו היא מנסה לשרת את אורך הרוח הזה, את העמידה הצ'רצ'יליאנית הזאת. יש לך הסבר לזה? לגישה הזאת?
שוב, אני חושב שכל האירוע הזה חשף את התקשורת באמת במערומיה, וזה התחיל בכל מה שנוגע לחוסר ההבנה המוחלט של מה קורה סביב טראמפ, הטראמפיזם, הימין האמריקאי, וזה ממשיך משם לכל שאר ההיבטים שאתה אומר, כן? בין אם זה היבטים של פטריוטיות וכן הלאה. אבל שוב, הבעיה של התקשורת הישראלית היא הרבה יותר עמוקה. הרי באידיאל, מה האידיאל? כלומר, איך אנחנו מדמיינים תקשורת מוצלחת במדינה חופשית, נכון? אנחנו מדמיינים אותה כפאנל מסוים שמעניק לך מגוון השקפות עולם, כן? מגוון דעות, שבא לאתגר אותך מכל מיני כיוונים וזוויות, וככה על הדרך גם לעצב אולי ולהבנות ולהשפיע על המציאות, בסדר? מה גילינו? גילינו שבכל התקשורת המרכזית שלנו, הפרשנים פשוט לא מבינים שום דבר בכל מה שנוגע, נקרא לזה, לימין הלאומי, הימין הפופוליסטי החדש, שעולה בכל המערב, אבל גם כבש את הבית הלבן באמריקה. ולכן כל האמירות המביכות שנוגעות באמת למה טראמפ יעשה, או מה טראמפ לא יעשה. כלומר, כל האנשים שמתווכים לנו את המציאות שמגיעה מוושינגטון, אלה אנשים שמקורות המידע שלהם, ואני יודע את זה ממקור ראשון, כי שוחחתי באופן אישי אפילו עם חלק מהם, זה אנשים שמקורות המידע שלהם זה הניו יורק טיימס והוושינגטון פוסט. אוקיי? כלומר, אני מבטיח לך ואני מוכן לחתום על זה. המקור הכי ימני, הכי ימני, שפרשנינו לענייני אמריקה מעיינים בו לפעמים, זה הוול סטריט ג'ורנל. כן? זה המקור הכי ימני
רגע, אבל זה עיתון.
שהם הסתכלו עליו.
כלומר, העיתונאים שלנו
כן,
מסתכלים
אז
בעיתון כדי לדווח לנו מה דיווחו
חד
בעיתון?
משמעית,
אין להם איזה מקור יותר
אז זהו, אז
רציני?
המקורות שלהם בדרך כלל זה הכתבים המובילים של אותם עיתונים. אז הם לא מעיינים ולא מכירים, הם לא מכירים בכלל את מקורות המידע של הימין השמרני. באמת, החל ממכוני חשיבה מובילים כמו הריטג' ואצון, ועד לבאמת פשוט כלי תקשורת, כן? כמו ה-National Review ו-Commentary ואחרים, ועד לפודקאסטים מובילים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז אני, העצה הכי חשובה שלי לכל מי שצופה בערוץ הטלוויזיה, זה לקחת הכל בעירבון מוגבל בכל מה שנוגע לתקשורת. עכשיו, אני הייתי יכול להיות אפילו יותר בומבסטי, לבוא ולהגיד, התקיפה של טראמפ זה כמו, לא יודע, יום הכיפורים של התקשורת, אבל אני חושב שיש עכשיו די הבנה או הפנמה של הרבה מאוד מהאנשים האלה, כן, שבאמת טעו, שהם באמת לא מבינים. שוב, אני לא אופטימי מדי, כלומר, אני לא חושב שאנחנו נראה שינוי עמוק מדי, אבל טוב שיש אותנו, כלומר טוב שיש כלי מידע אלטרנטיביים, כן? בין אם זה השילוח, בין אם זה ערוץ 14, בין אם זה...
ערוץ הטלגרם.
כן, לגמרי, אז...
אגב, סגי, אתה מייחס להם טעות ולא... תשמע, אם תשאל אותי,
אני מייחס להם רשלנות,
אני מייחס להם
רשלנות,
איזה
אבל
רוע
שוב,
מסוים. כשמישהו...
זו נטיית נפש, הם סולדים מהימין, הם סולדים מהימין.
אוקיי,
תשמע,
אז זה לא,
כל
זה
הכתבים
לא
הבכירים
בטובי...
שלנו הרי פיללו שקמלה האריס תיבחר.
נכון.
כן? אין להם ברירה אלא לסקר את טראמפ ואת הבית הלבן, אבל אתה אומר להם קונסרבטיזם, שמרנות, אתה יודע, יש להם אור ברווז פתאום. זו לא ביצה, זה לא אקו סיסטם שמרגישים בנוח בו, ומן הסתם זה גם משפיע על הפרשנויות שלהם. אני חושב שרפאל רוצה להיכנס, אז בוא נפתח את זה.
כן, אני חושב שיש כמה דברים שצריכים להשתנות אחרי המלחמה. במיוחד בנוגע לצה"ל ומה בנוי בתוכו ואיך צריכים לשנות אותו, גם את בניין הכוח וגם כמובן בכל הוויכוח הפנים הישראלי על הנשיאה בנטל והכל. אבל חלק מהדברים שבתוך צה"ל, שנראה לי צריכים, כאילו יש שני דברים, כן, ברור שצריכים, שיש פה, שצריך פה תהליך שהציבור החרדי צריך להיות חלק מההגנה לעם שלנו, זה חד משמעית. אבל יש פה עוד דברים בתוך צה"ל שאפשר לרזות. כן, צה"ל צריך לרזות וגם להתמקד בלהיות קטלני ולבנות את בניין הכוח מחדש ואת היבשה ולשמר את הדברים הגדולים. אבל
לרזות,
מה
אתה
שאני
אומר?
רוצה... לא, לרזות במובן שמישהו שהוא מתאמן ובונה שרירים במקום שומן, כן? לא רק, לא רק
כלומר,
דיאטה
לא
ולא...
להצטמק, אלא
לא להצטמק, אלא,
להתייעל,
כן,
סוג של...
להיות יותר... לוותר על השומנים ולהיות יותר שרירי. אז אחת מהנקודות שבה מתחבר ישירות למה שהסיגי אומר, זה שאין הצדקה לקיומה של גלי צה"ל, כן? זה דבר, זה מורשת של מחשבות של שנות החמישים סוציאליסטיות שהמדינה צריכה להפיק את הכל ולהפיק תרבות ולהפיק דברים כי אחרת הם לא יהיו, כאילו כי כביכול לא קיים החברה האזרחית. ומאז זה ממשיך ולהתגלגל, וזה אחד מהדברים המאוד לא בריאים שהוא אחד מהמקורות של התופעות בכלל התקשורת הישראלית ששגיא מתאר. למה? כי שם נבנה את כאילו מעגל הפנים של המובילי דעת התקשורת הישראלית בתוך הדבר הזה שהוא בתוך הצבא מוקנה, ניתן לו סמכות שלא מגיעה לו, ניתן לו משאבים שלא מגיעים להם, זה משמש תירוץ לעוד בזבוז של כוח אדם שיכל היה למצוא את ה... לעשות שירות יותר עניינית של באמת של המדינה ואז לעבור הלאה ולהיות אנשי תקשורת. כן? אבל, וכל זה, והוא בעצם משמר את המסלול הזה של אקו צ'מבר, הוא בעצם הבסיס של האקו צ'מבר, כן? תיבת התהודה. אז כך שחלק מהתיקון יהיה גם אחרי שנבין שצה"ל צריך, הוא לא מקום לצדק חברתי, ולא צדק חלוקתי, ולא לשוויון מגדרי, וגם לא לתקשורת ישראלית, כן? ואנחנו נבין שהוא כן מקום לצבא קטלני, צבא יבשה חזק, שימור הכוחות האוויריים והמודיעיניים, וצבא שיודע להילחם ולהכריע מלחמות. ואני חושב, תיקון שני הדברים האלה יבוא ביחד, וגם יהיה לזה השלכות חיוביות מאוד על התקשורת הישראלית.
יש עוד אלמנט בזה שהייתי רוצה שתנסו לעזור לי להבין, כן? כי עם כל מה שאמרתם אני מסכים, אבל יש עוד משהו מעבר לזה שהוא, אני חושב, ברמה האידיאולוגית, באופן שבו בוחרים לפרש את העניינים, אפילו התחנה, עכשיו היית יכול לצפות שהתחנה שמגיעה מצה"ל היא תהיה, אני לא יודע, מיליטנטית, שהם יתווכו לנו העם את מה שמתרחש ב... לא יודע, בצורה שאפילו גורמת לנו לחשוב שאנחנו יותר חזקים ממה שאנחנו. אבל סתם לדוגמה, היום בבוקר היה את המטח, אולי המטח גדול, אבל אולי המטח ארוך, כן? ואני הסתכלתי אחר כך איך דיווחו על זה בוויינט, ואיך דיווח על זה אבו עלי אקספרס, כן? אחת מהאלטרנטיבות החדשות. בוויינט היה תמונה גדולה של מפת ישראל מלאה בסימנים אדומים, הכותרת היא מטח רודף מטח, שיגורים מאיראן לרחבי הארץ, דיווחים על נפילות בדרום ובצפון, מלחיץ. אני מסתכל על אבו עלי אקספרס, והוא כתב, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים, האיראנים דאגו לכם לקצת מינגלינג, כ-10 עד 15 טילים שוגרו בארבעה מטחים, כאילו הוא אומר, זה מה שהיה, זה פשוט היה הרבה טילים, מעט טילים שהם ערכו אותם, אין נפגעים. עכשיו יש מי שיבוא ויגיד, ואני מבין את זה, שגם אבו עלי אקספרס הוא קצת, והחבר'ה שמנסים לתת קונטרה לתקשורת המרכזית, הם קצת מדווחים לנו אולי ביותר מדי קלילות, ואולי הם קצת מסתירים מאיתנו את חומרת המצב, אבל את זה אפשר להבין. אני לא מבין את הנטייה של התקשורת לאלרמיזם, כלומר שזה ממש פוגע ברוח העם, כלומר הם חותרים נגד מה שאתם עכשיו אמרתם שצריך להיות, וזה, לדעתי זה ברמה האידיאולוגית צריך להימצא.
תראה, לי אישית אין בעיה שיהיה את האלרמיזם הזה. כלומר, שוב, אם אני מדמיין כלי תקשורת כמו ynet, או לא יודע, N12, או דברים שהם לא מזוהים מאוד מאוד חזק להלכה, כן, אידיאולוגית, אין לי בעיה. אין לי בעיה שיש שם את אביעד גליקמן בתחום המשפט, ופרשן ביטחוני יוני בסוגיות אסטרטגיות וכן הלאה. אבל תנו לי את רפאל בן לוי גם, כן, שישלים אותו, ותנו לי, לא יודע, את גיל ברינגר בתחום המשפט, שיביא לי
השאלה,
את
למה
הקונטרה.
הם לא נותנים?
זו בדיוק הבעיה שלי, כן? כלומר, מי ממסגר את השיח, אוקיי? מי יוצר את המסגרת הזאת שבתוכה אנחנו מקיימים את הדיון? זו הבעיה הכי גדולה שלי. לכן, אנחנו דיברנו פה עכשיו, נניח, על החשיבות שלא לעצור את המלחמה מול איראן. כמה אנשים באולפנים, בתקשורת המרכזית, מבטאים את העמדה הזאת עכשיו? מעט מאוד. כולם מתחרים בין עמוס ידלין לתמיר היימן וכן הלאה. בסדר? או ישראל זיו, כן? אותם פרשנים שטעו בהכל, כן? וככל שהם טועים יותר, ככה מזמינים אותם יותר לאולפנים. זה נורא מצחיק אותי. ולכן, שוב, אני לגמרי מסכים שיש פה הטיות אידיאולוגיות מאוד מאוד עמוקות, אבל גם זה לא משהו שנראה לי שהוא בר תיקון. כן? כלומר, קח את האורחים של האתרים האלה. תשמע, הם באמת לא יודעים מה זה עולם המחשבה השמרני. הם באמת לא יודעים. הם גם לא טורחים להשכיל את עצמם. הרי מה שמאפיין ימנים, כן, זה שבדרך כלל ימנים היו בעברם שמאלנים. שים לב, זה נכון לגבי כל השמרנים הגדולים,
מה
כן?
שמאפיין שם השמרנים
שמרנים זה שבעברם, בצעירותם, הם היו שמאלנים, כן? אז בדרך כלל אנשים
יושב פעם
מגיעים...
מישהו בשיחה הזאת? לא בטוח.
לא יודע, זה אפילו תקף לגביי, כן? כאילו, אבל זה תקף כאילו על הוגים הרבה יותר גדולים כמובן, כן? שהם כזה... אני אוהב כזה את אירווין קריסטול, כן? האבא של הנאו שמרנות, כן? ששאלו אותו מה הוא נאו שמרן, אז התשובה שלו הייתה, כן? ליברל שנתקל במציאות. אז בדרך כלל, כלומר, אנחנו בקיאים במה שקורה בשמאל, אנחנו מבינים שזה לא עובד בשלב מסוים, יש מי שמבין את זה בתחום הכלכלי, יש מי שמבין את זה כמו רפאל בתחום האסטרטגי, יש מי שמבין את זה בתחום המשפט, whatever, ואז אנחנו חותכים ימינה. אבל אם אתה נמצא בשמאל, כן? מעולם לא נחשפת באמת לעולם המחשבה הימני. כן? הימנים הם מה? הם אנשים רעים, שטחיים, איך אוהבים לכנות אותנו? אוכלי מוות, כן? אוכלי מוות, רוצים מלחמה לשם מלחמה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה,
תשמע, זה
וזה מקרין כמובן על התקשורת המרכזית.
לא, זה שביטוי מהארי פוטר הפך להיות חלק מהשיח הפוליטי שלנו, זה אומר הרבה. אתה יודע שזה מהארי פוטר, כן? אוכלי מוות.
אני חייב להגיד שלא קראתי את הארי פוטר, רק קראתי את הסרטים.
אז לא היית שמאלני בעברך. תראו, בואו, רוצים לדבר קצת על... בואו נדבר קצת על ארצות הברית ועל מאגה. היה הרבה דיבור על הבחירה של טראמפ להיכנס למלחמה ועל מלחמת אזרחים בתוך מאגה. זה כותרות שאני קראתי גם בארץ וגם בחו"ל. יש לכם עמדה בעניין הזה? זה באמת היה כזה? או פרשנות על מה שקרה שם?
אני אקפוץ על זה, אבל תשמע, ברור שיש פה מאבק בין זרמים שונים בתוך המפלגה הרפובליקנית, כן? וזה תמיד היה, כן? הזרמים האלה נמצאים עמוקות בתרבות הפוליטית האמריקאית. גם הבדלנות היא נמצאת עמוק ב-DNA של ארצות הברית והיחס שלה לעולם, התפיסה שלה את עצמה ביחס לעולם. החריג הוא לא זה שיש בדלנים שרוצים להתנתק ולהתעלם משאר העולם, כן? מה שחריג הוא המצב שלאחר מלחמת העולם השנייה, שארצות הברית ירשה את מקומה של בריטניה כמעצמת העל היחידה, שעכשיו הריבה, כאילו, היא אחראית על הביטחון של אירופה ושל מזרח אסיה, ויש לה אינטרסים במזרח תיכון. מאיפה ארצות הברית קיבלה את כל הבסיסים האלה במפרץ הפרסי, שעכשיו מופגזים על ידי איראנים? מבריטים, זה היה בסיסים בריטים, שהם אמרו, טוב, קח אותם, אנחנו לא מסוגלים להחזיק אותם, בוא קח אותם. ארצות הברית נדחפה על כורחה לתוך המעמד הזה של אחרית העולם. עכשיו אנחנו כבר איזה 80 שנה חיים במציאות הזאת, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, שארצות הברית, כן, היא המעצמת העל שיש לה אינטרסים בכל העולם, היא לא יכולה להרשות לעצמה להתכנס. אבל זה שיש קול שאומרת, בוא, לא, למה אנחנו מסתבכים במלחמות על אדמות זרים רחוקים מהזה? הקול הזה קיים תמיד. זה גם בתוך התרבות הפוליטית, שרוב הציבור האמריקאי פרובינציאלי בטירוף. כלומר, הוא לא מסתכל מעבר לגבולות העיר והמדינה שלה, בטח לא מעבר לאוקיינוס. וגם די בורים. אני, סלחו לי עם חברים, אבל אני לא דואג, כי הם בדרך כלל גם לא יודעים שפות נוספות, בשונה נגיד מתרבויות באירופה והרבה מקומות אחרים. עכשיו, יש לזה סיבות טובות, כן? כי לכאורה אין להם סיבה לדעת, והכל באמת מרגיש רחוק. אבל טוב, כל זה כדי לומר שזה לא מופרך שיש פה מאבק. בפועל, המציאות היא שארצות הברית נהייתה והיא נכנסה למעמד הזה. ועכשיו, אם היא רוצה להתכנס ולוותר ולהגיד שהאינטרסים הלאומיים שלה נגמרים בחוף של המזרחי ומערבי של ארצות הברית, אז היא יכולה לעשות את זה, יהיה לזה השלכות. כן? וחלק מהאנשים בקצר הבדלני אולי לא לגמרי הבינו את ההשלכות של העמדה שלהם. בכל מקרה, טראמפ לא שם. כן? והוא הכריח את זה בצורה הכי נחרץ וברור, בימים האחרונים. כן? טראמפ יש לו תפיסה אחרת, הוא כמו שהוא ענה לחלק מהבדלנים, הוא אמר, אני המצאתי אמריקה פירסט. כן? אז אני מגדיר מה זה אמריקה פירסט. אתם לא תסבירו לי שאמריקה פירסט אומר שאסור לי להפעיל כוח נקודתי נגד איום שאני כאילו מזהה כשהוא איום משמעותי ושחייבים לפעול נגדו.
אז
אז
איפה, אני
זה
תוהה
לי וזה.
איפה עובר פה הקו, אולי טראמפ, תקנו אותי אם אני טועה, הוא מאלה שהיו ביקורתיים, בדיעבד, אבל ביקורתיים כלפי המעורבות בעיראק וגם אוקראינה ופה ושם הוא רצה לצאת. אז זה שעכשיו הוא דווקא בוחר כן להתערב, זה בגידה בעקרונות שלו או שיש הבדל בין האירועים האלה?
אז אולי שאני אקח את זה מפה, אני גם אמשיך את רפאל, אבל אני טיפה אעדן את מה שאמרת רפאל, ומעניין אותי האם אתה תסכים עם זה. אז אני לא הייתי מתאר את מה שקורה במפלגה הרפובליקנית, ובטח שלא בממשל, כמאבק, זה נראה לי מילה שחזקה מדי. יש קולות שהם יותר בדלנים, כן? בדלנים על סף האנטישמיות, כן? אוונס וטאקר ואיזה שלושה סנאטור רפובליקנים כמו מסי ופול, שהם באמת בדלנים במובן הכי מחמיר אולי של המילה בדלנות. אבל אני חושב שזו סיעה מאוד 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 קטנה, כן? ואני חושב שרוב הבסיס הרפובליקני, ובטח אם מסתכלים על האנשים שנמצאים בבית הלבן ומסביב לצוות של טראמפ, הם מה שנקרא ריאליסטים או ג'קסונים. כלומר, הם נמצאים בתווך. הם לא מחזיקים בהשקפה של בדלנות מאוד מאוד מחמירה מצד אחד, ומצד שני הם מתנגדים בצורה נחרצת לחיילים על הקרקע. כן, ולשינוי משטרי, סטייל בוש הבן ואפילו בוש האב בכווית. אז, ואם מסתכלים ספציפית על טראמפ, אגב, אני מזהה עקביות יוצאת דופן בעמדות שלו במדיניות חוץ. כן, בקדנציה הראשונה שלו, הוא חיסל הרי את סולימני, כן? והוא לא היסס להפעיל כוח מעבר לים כשהיה צריך לעשות את זה, וזה בדיוק מה שהוא עשה עכשיו, כן? הרי מה בעצם ההבדל הגדול בין לחסל את מי שעומד בראש משמרות המהפכה בקדנציה הראשונה, לבין פשוט לחסל את מתקני הגרעין בקדנציה השנייה שלך, כן? זה הרי השלמה של אותו מהלך, כלומר, וגם האמירות שלו בנוגע לאיראן הן מאוד 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 עקביות. ולכן זה שיש קולות שהם יותר מחמירים, בסדר, כאילו בכל אומה גדולה, בכל מדינה, גם אצלנו, כן, אתה תכניס שני יהודים לחדר, אתה תקבל שלוש דעות. אז אנחנו לא צריכים לבלבל בעיניי בין שיח קולני לבין באמת מאבק אידיאולוגי בתוך המשטר. אגב, אני חושב שכן יש ויכוחים בתוך הממשל בסוגיות אחרות, בסוגיה של נניח מהו האיום המרכזי על אמריקה ואיפה צריך לרכז מאמץ. האם בפסיפיק אל מול סין, כן? האם במזרח התיכון מול איראן, האם זה בכלל החזית מול רוסיה? אז יש את השאלות האלה, אבל עצם השאלות האלה, כן, של מי הוא האויב המרכזי שלנו, זה כבר הופך אותם ללא בדלנים, לפחות לא במובן מחמיר של המילה.
כן, טוב, אני רוצה להגיב. כן, אני מסכים איתך שבטח בתוך האנשים שמאיישים עמדות, בטח בממשל, כמעט ואין אנשים שהם באמת בדלנים הארדקור. וגם במפלגה, בנבחרים, נבחרי ציבור, יש אבל חלק מהמשפיענים ברשת שיש להם בולטות מאוד נרחבת. אז יכול להיות שזה מנפח את ההשפעה שלהם בתקשורת לא יודע, בקרב, לא יודע, אנשים, סתם אנשים ברחוב. אבל מה שזה מבטא, אני מסכים גם שמה שיובל אמר מקודם, שזה ניסיון, כמו שאמרת בצדק, טראמפ מתנגד למה שהיה בעיראק. זה נכון, כולם מתנגדים למה שקרה בסוף בעיראק כמעט. כן? ומה טראמפ מנסה לגשש, מה שכל הממשל הזה מנסה לגשש, גם אלה דוגלים באמריקה פירסט, ואפילו המכון המחקר, American First Policy Institute, שהם הקימו כדי לברר את הדבר הזה, לבנות סדר יום עבור הממשל טראמפ, מנסים להתמודד עם מצד אחד זה שארצות הברית היא עדיין המעצמה הגדולה בעולם, והם רוצים להישאר ככזאת. אבל הם לא רוצים למצוא את עצמם סיטואציה דומה למה שהם עשו בסוף באפגניסטן ועיראק. עכשיו, עזוב את הוויכוח, למה נכנסו לעיראק. בסופו של דבר זה הפך להיות הפרויקט של בניית המוסדות העיראק ולהמציא אותה כדמוקרטיה, ואת זה אין כמעט מישהו שיגן עליו היום. יש כאלה אנשים שאולי יגנו על עצם הפלישה, אבל גם הם יחסית בשוליים, או אין להם הרבה מהעוצמה. אבל זה הניסיון שלו, לצייר איך נראית, איך אפשר לפעול במצב הנוכחי, שגם אנחנו ארצות הברית, היא לא המעצמת על היחידה, היא עדיין הגדולה ביותר, אבל היא גם לא יחידה, ועדיין היא צריכה להתמודד עם שאלת המשאבים המוגבלים, ולכן היא צריכה סדרי עדיפויות. והיא צריכה לפעמים להגן על האינטרסים שלה, אפילו בכוח, אבל בלי להישאב למלחמות הנצח, Forever Wars, שטראמפ אומר. אז בעצם מה שקרה השבוע הוא מודל, אני חושב, מודל מוצלח, אפשר גם לייבא, לייצא, של השיתוף פעולה של ארה״ב עם השותפות האזוריות שלה. שזה פחות, זה לא משהו שהמציאו בשבוע האחרון, אבל ראינו לזה הדגמה מאוד חזקה בשבוע האחרון. כלומר, שהציפייה של ארצות הברית היא שהיא תיקח צעד אחורה קצת על עצם הפעלת הכוח. היא מצפה מאותו דבר מהאירופאים, והמדינות האזוריות והשותפות של ארצות הברית ייקחו על עצמם יותר את הנטל הביטחוני, גם בהשקעה לבנות את עצמם ולבנות את הצבא שלהם ולוותר להקדיש את המשאבים לשם כך, גם על הנכונות להסתכן ולהפעיל כוח, כן? אבל יזכו לגיבוי מדיני אמריקאי. אולי אמל"ח, טכנולוגיה, ואם צריך איזשהו השלמות של יכולות שרק לארצות הברית יש, אז אפשר גם לבוא ולקנח, כן, ועל מה שצריך. אז זה בעצם ההדגמה המעולה של הדפוס, השותפות, המודל החדש שראוי להעתיק אותה לאזורים אחרים.
זה עיקרון חדש של חלוקת עבודה.
כן.
לא
כן,
נכון.
כלומר, זה בעצם ביסוד של הנאום של סגן הנשיא ונץ לפני כמה חודשים לאירופאים. כן? נראה לי זה חלק מהאסטרטגיה שלו באוקראינה. כן, הוא רוצה הסכם והכל. אבל בעיקר טראמפ לא רוצה שהוא בעצמו יממן את זה. הוא אומר, אוקיי, ממילא מישהו צריך לממן את האוקראינים? מה עם אלה שהשכנים של אוקראינה? אלה שהם בא בתור בפלישות. למה הם לא מכניסים עמוקות את הידיים לתוך הכיס ומוציאים את ה... ממציאים את המשאבים, למה אנחנו מממנים את זה? זה אומר, מילא אתם רוצים לקנות, תשלמו, נמכור לכם את הטכנולוגיה, נמכור לכם אם זה מה שצריך. אבל קודם כל, תעמדו אתם ותדאגו לביטחון שלכם.
כן, אני מסכים שבמובן הזה האינטרס של ישראל לארצות הברית הוא באמת היה ברור הפעם. כלומר, האמריקאים לא היו יכולים לעשות את מה שהם עשו, בוא נגיד ככה, הם היו יכולים לעשות את מה שהם עשו בגלל שישראל פינתה להם בכוחה שלה, אמנם בתמיכת ארצות הברית, אבל בכוחה שלה, את האפשרות לעשות את זה with impunity, מה שנקרא. האמריקאים יכלו להיכנס בלי סיכון לטייסים שלהם, בלי פשוט לבוא לעשות את הדבר הנוח, לצאת ולהיכנס. עוד סיבה שהדבר הזה מעלה את קרנה של ישראל בעולם.
אני רוצה גם להדגיש, זה מאוד מאוד חשוב מה יצא מזה הסיפור, הדגשים שנספר לעצמנו על הרגע הזה, ומאוד צריך להיות ברור, ישראל הייתה במגמה להמשיך לבד, ואני חושב שהיה לנו מענה לפורדו, כן? בנינו את זה, אני לא מאמין שנכנסנו למבצע הזה מבלי שהיה לנו מענה. עכשיו, האם הוא נראה באותו דבר כמו ארצות הברית, שהם מפציצים אסטרטגיים, שמפילים את ה-GBU ה-57 MOP? לא, כנראה היה לנו איזשהו מענה יצירתי אחר. אבל מענה היה לנו, כן? וזה מאוד חשוב. אנחנו המשכנו, בסוף ארצות הברית רצתה לרכב על גל ההצלחה של ישראל. כלומר,
היה ממש
התחושה
כן.
שלי שטראמפ נכנס לזה בגלל שהוא ראה את ההצלחה, וטראמפ לא אוהב את זה שאנשים אחרים מצליחים והוא לא עומד
כן,
בפרונט.
הוא קצת קינה.
לכן הוא היה צריך להיות שותף לזה כדי לקבל חלק מהקרדיט. ולכן רצה וביקש להשתתף, ואמרנו, טוב, אם אתם רוצים, קחו את פורדו, אנחנו נפלס את הדרך ונשמיד את ההגנה בדרך, ובסדר. כן? אבל, ולא מה שיש כאלה שינסו לספר, ישראל התחילה איזושהי מלחמה, והיא לא יודעה מה לעשות, היא הסתבכה, ובסוף פנתה לארצות הברית להשלים את המלאכה. לא, זה לא הסיפור, זה גם לא מה שקרה באמת, אבל חשוב מאוד גם להדגיש את מה הסיפור פה.
טוב, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, יש לנו כמה צופים בלייב ביוטיוב, אז אנחנו מזמינים אתכם, אם אתם רוצים, לכתוב לנו בצ'אט. אם יש לכם שאלה אלינו, אתם מוזמנים לכתוב ואנחנו ננסה לענות עליה בלייב. בינתיים, אני רוצה לשאול משהו שמסקרן אותי, ואני סקרן לדעתכם בעניין. לפני המלחמה היה ויכוח גדול על האם ישראל בזבזה את המשאבים שלה על חיל אוויר, חיל אוויר, חיל אוויר, וחלק זה בגלל הלובי של החיל אוויר, כי הוא היה הגורם הכי חזק בצה"ל, והזניחה דברים אחרים, ביניהם את חיל, בנייה של חיל טילים. אני קראתי כבר מאז המלחמה כאלה שאמרו, המבצע הזה הוא ההוכחה שחיל האוויר צדק. אני סקרן לדעתכם בעניין הזה.
נראה לי זה תחום המומחיות שלך, למרות שנראה לי שכל אדם עם שני עיניים, אפילו עם עין אחת, יכול לבוא ולהגיד שהניסוי הטבעי שהיה לנו פה בשבוע ומשהו האחרונים הוכיח את העליונות המוחצת של מטוסי F-16 ו-F-15, שלא לומר דבר על מפציצים אסטרטגיים לעומת טילים איראנים.
לא, אני לא יודע, אני מניח שלארצות הברית היה די נוח בסופו של דבר לשגר את הטומהווקים שלהם.
נו, שגיא, מה אתה חושב?
לא, אני, שוב אני אומר, אני חושב שהיכולת לפגוע בסיסי תעופה, כן, ולחסל בטח טייסות שלמות, כמעט ולא קיים, העליונות של כלי טיס מאוישים ובלתי מאוישים, היא חד משמעית עליונה פה אצלנו. שוב, מה בעצם השיגו הטילים הבליסטיים האיראנים? כן, על כל האלפים שבהם, על כל ההשקעה שבהם. כלומר, גם אם הם הצליחו לפגוע באיזה משהו, מה כבר היה טיב הנזק? כן, אנחנו מדברים על ראשי קרב שלכל היותר טונים, אני לא טועה, וצריך לפגוע בדיוק יוצא דופן, מפילים אותם באחוזים מטורפים בשמיים. אגב, יפה מאוד להשוות, כן, כמה נניח מטוסים הופלו, כן, לעומת כמה טילים נפלו וכמה
אבל זה גם
משגרים
יכול
הושמדו.
להיות תוצאה של העליונות הטכנולוגית שלנו. ואם זה היה הפוך, אם לנו היה טילים, אז הם היו פי כמה וכמה יותר יעילים ומדויקים מהטילים שלהם.
אני אגיד לך מה,
כן.
קודם כל צריך לקבל את זה שיש לנו הרבה מאוד סוגים של איומים. כן? יש לנו איומים של הפלישות של צבא הטרור על הגבולות, ומצריכות גם צבא יבשה חזק, ויש לנו גם איומים של הרחוקים של טילים, יש לנו גם צורך להפעיל זרוע ארוכה, והכל ביחד. אולי מה שבסוף מדגיש את זה, שזה או שאנחנו ננהג כמעצמה אזורית, נתפוס את עצמנו וננהג בהתאם, או שהמציאות תמשוך אותנו ותדחוף אותנו לזה. אגב, זה גם אומר שאולי צריך להשקיע גם בחיל הים בטווח של 10-20 שנה. אין לראות אותה, כי אין מעצמה שהיא לא מעצמה ימית. כלומר, יכולת לפעול בים זה הבסיס הראשון להקרנת כוח, וישראל מסתבר שיש לה גם אינטרסים גם בים התיכון. וככל שאנחנו הופכים ליצואנית גז, וגם עכשיו גם בים האדום, מסתבר שאין הרבה אנשים שמוכנים לפעול כדי לשמור על חופש השייט בים האדום. יכול להיות שכרגע זה מרגיש לנו קצת חזוני, אבל יש הרבה דברים שהיו בגדר חזון עד שהם הפכו להיות מציאות. כן? אז תפיסה נכונה של מעצמה אומרת שהיא צריכה גם חיל האוויר חזק, וחיל היבשה חזק, וחיל הים חזק. כנראה צריך גם חיל טילים עם כל מיני רש"קים. אבל מה שכן, יש פה כמה מרכיבים של הקונספציה של בניין הכוח. העוצמה החיל האווירית, יכולת לפגוע במטרות רחוקות, נראה לי אין חולק שזה לא שווה להחזיק את זה. אגב, שימו לב שלהבנתי רוב העבודה נעשית על ידי F-15 ולא F-35, כן? הפלטפורמה היקרה ביותר, כן? שמלא גימיקים ודברים שמכרו לנו שהיינו צריכים לפרק ולבנות מחדש ולשנות רק כדי שזה יהיה בכלל שמיש לנו,
אז מה
כן?
היתרון של F-15? למה משתמשים בו?
הוא בנוי למרחקים יותר גדולים. F-15, F-35 הוא יותר בנוי לגימיקים שיכול להמריא ולרדת, וגם הוא חמקן. אבל אם כבר הפצצנו את ההגנה, אז כנראה שיכולות החמקנות הן פחות קריטיות. ו-F-15 בנוי לאורך שנים, אנחנו גם שילבנו אותו והתאמנו אותו לצרכים שלנו לאורך השנים. מה שאין כן ב-F-35, שניסינו ויש כל מיני ויכוחים ומגבלות והתנגדות לזה שנעשה כל מיני שינויים. אבל מה שרציתי לומר זה יש פה כמה מרכיבים לקונספציה של בניין הכוח. אז זה התקפי, זה נראה לי אין חולק. יש פה גם עוד, אבל עוד צדדים. זה שההנחה שלא תהיינה עוד איומי פלישה על ישראל, האופי של מערכות קרקעיות ארוכות לא, כבר לא קיים, אין איום כזה, כן, שהתעלמנו לגמרי מהצבאות טרור שנבנו על הגבולות שלנו. כן, הרעיון שאפשר בעיקר להדגיש עכשיו רגל להתגוננות. כן, גם האווירית וגם גדרות טכנולוגיות שיגנו עלינו ומודיעין אווירי שייתן לנו הבנה כאילו על מה שקורה ברצועת עזה בדרום לבנון וכיפות ברזל כדי למגן את עצמנו מול הצבאות של ממש על הגבול שלנו. עכשיו, דווקא בעניין הזה החץ הרבה יותר מוצדק מאשר כיפת ברזל. כן, כיפת ברזל נועד להגן עלינו מפני העזתים, זה לא היינו צריכים לצאת משם בכלל. החץ, אף אחד לא קורא לכיבוש איראן, כן? אז יכול להיות שתמיד יהיו מישהו שיצליח לארגן לעצמו טילים ולירות עלינו, ואת זה כנראה כדאי שיהיה לנו איזשהו מענה, כן? אבל כמובן שהמענה, אז ויתרנו, שכחנו שחלק מעקרונות היסוד שהיו לרגל, שהיו בבסיס בתפיסת הביטחון של ישראל, זה שאנחנו קודם כל התקפה. התקפה, הזזת המלחמה לשטח האויב, וההפתעה, פעולות מנע, וכל זה, כל זה זנחנו, כל זה גם חלק מהקונספציה שאמרה בואו נחזק את ההגנה, גם את חיל האוויר וטכנולוגיה, ובתוך כל זה גם שכחנו שיש פה את הגמישות להתפתח טכנולוגית, כלומר יש עדיין בתפיסת החדשנות הטכנולוגית בצה"ל הרבה מאוד ריכוזיות וחוסר יכולת לשלב הטכנולוגיות מהשוק האזרחי. וזה נפלנו על זה לגמרי בעניין הכטב"מים. החמאסניקים הצליחו להשתמש בכטב"מים, טכנולוגיה כטב"מים, יותר טוב מצה"ל. ומה שהצליח בצה"ל זה בעצם יוזמות מקומיות שלקחו דברים אזרחיים, השיבו אותם על הדרך באופן מאולתר. כן? כך שיש פה הרבה מאוד דברים ללמוד ולהפיק לקחים, וזה לא מצדיק למפרע את כל מה שעשינו בבניין הכוח.
אני רק אגיד, יובל, שיש לנו פה הצעה נהדרת למאמר של רפאל על הצורך בלבנות ולחזק את חיל העם הישראלי.
זה
זהו.
ראוי, כן.
אתה מוקלט, רפאל, אז...
לא, בכלל המחשבה על בניין הכוח מעתה והלאה, כי הלקחים מהשנתיים, מה זה כבר, שנתיים של המלחמה הזאת, הם כל כך משתנים מעת לעת. היה את הקונספציה של ההתחלה, וההתפכחות הגדולה מההשקעה בחיל האוויר וההשקעה בטכנולוגיה. היה חודשים ארוכים שכולם חשבו שזה הכשל הגדול שלנו. עכשיו, בעקבות פעולות המוסד וחיל האוויר, מתגלה שטוב, צריך להיזהר אם לא לזלזל יותר מדי בטכנולוגיה, כי בסוף אחרי שההשקעה בטכנולוגיה גרמה לנו להיכשל, היא גם זאת שגרמה לנו להצליח להיחלץ מהבלאגן. יש... המסקנות ממה שקורה פה, הן צריכות להיות מאוד מורכבות, וצריך מאוד להיזהר לא ליפול למחשבה בנאלית בעניין הזה.
וגם אני חייב גם להוסיף, פרגון, בסופו של דבר המערכה שאליה באמת התכוננו, כן, זה הצליח ונבנה לאורך השנים, ובעניין הזה, כן, התגלה בו הצלחה. חלק אחד מהמאמצים של השנים האחרונות, לפחות, היה נכון מאוד והצליחו, וכל הכבוד.
כן, מדהים הקיצוניות הדיכוטומית, כן, של הכישלון המטורף בעזה, והזמן הארוך שלקח לנו, ואולי גם עדיין לוקח לנו, להצליח לסיים תמרון יבשתי בצורה רצינית. אגב, גם בצפון לא באמת השלמנו את התמרון, ולי יש הרבה מאוד ביקורת על זה שעצרנו בצפון ולא סיימנו את המלאכה שם, אל מול באמת המופע חסר התקדים של מה שעשינו לאיראנים בימים ספורים. אז ללא ספק לא יהיו פה מסקנות מאוד מאוד חד משמעיות וחדות, אלא אנחנו נצטרך באמת לבחון מה עבד יותר טוב, מה עבד פחות טוב, ובאמת להבין שגם אין לנו איזושהי תשובה פשטנית טובה אחת שתספק אותנו.
כן, עוד משהו שאנחנו צריכים להימנע מלהתכונן למערכה, למלחמה האחרונה, במקום המערכה הבאה. כלומר, נגיד וכל זה הצליח, ובאמת עשינו שמות לציר השיעי, והכנסנו אותם למצב לא יודע, מוגבל, אם לא תהיה שוב הקריסה, אז כמובן זה לא אומר שצריך עכשיו לנוון את היכולות של חיל האוויר, ברור שלא. אבל השאלה היא, מה באמת, האם עכשיו ניכנס לאיזושהי אופוריה שהנה הגענו למנוחה ונחלה ועכשיו אין איום איראני ועכשיו בכלל אפשר, עכשיו באמת אפשר
עכשיו
צבא
אפשר
קטן
להתחיל
וחכם.
לדבר על שלום.
אז לא, ואפשר כבר לראות את התוצאות של הפגיעה בציר השיעי, שזה בעצם אנחנו גם מפלסים את הדרך לשואף להגמוניה הבאה, כן, בדמות איזשהו ציר קטרי טורקי. כן, אז זה דבר כבר די על הפרק, אנחנו פוגעים באויבים שלהם, אבל וזה יכול לחזק אותם, הם גם לא נעלמו, וחוץ מזה גם עדיין יש מדינות סמוכות אלינו שהיציבות, כמובן ישראל צריכה לחזק ולשמר את ההסכם עם הסכם השלום עם מצרים, אבל גם היא צריכה לשמר את כל הסעיפים של ההסכם, כלומר פירוז סיני. פירוז סיני הוא דבר שהזנחנו ולא עמדנו עליו. הם היו כל מיני סיבות למה הסכמנו להפרות, אבל עכשיו זה כבר לא, באמת לא מוצדק ההפרות המתמשכות,
ההפרות אגב
ואנחנו כבר לא
ממשיכות.
מספיק. כי אנחנו בכלל לא דורשים מהמצרים לצאת.
אז נשאלת השאלה למה הם עושים את זה, וזה באמת גם חותר לאולי איזו שאלת סיום, שכבר התחלת לגעת בה עכשיו, לאן זה הולך מכאן, ותיגע באמת בנקודה הזאת. מה המצרים עושים שם? האם אנחנו צריכים להתחיל לחשוש מהאויב הבא בדמות מצרים?
השלום עם מצרים הוא לא שלום חם, כן? הוצאנו, ולכן גם בתחילת הפודקאסט שלנו אמרתי שהוצאנו אותם ממעגל הלחימה האקטיבית. כן? זה לא אומר שזה לא יכול להתהפך, כמובן שעדיף לנו, נכון יותר, אנחנו מעדיפים שזה לא יתהפך, מעדיפים שיהיה מצרים משגשגת ושנפתחת לשלום עם ישראל, אבל כרגע זה לא המצב, יש שם איזה קרוב ל-100 מיליון איש שמבחינתם היו שמחים לרצוח את ישראל אם רק הייתה להם הזדמנות. ושיושב עליו משטר של אנשי, של גנרלים ומשטר צבאי שיש לו הסתכלות ריאלית מסוימת סביב של מה האינטרסים ומה הצורך בציבור. אבל זה יכול להשתנות, אז כמובן שהעוצמה הישראלית, יכולת התמרון גם כן, זה יהיה אחד מהגורמים המשמעותיים, גם ההסתכלות קדימה. עכשיו גם תפסנו שטחים, ושאנחנו נצטרך להמשיך לנהל אותם. גם מי שרוצה איזשהו גוף שינהל את עזה, אנחנו עדיין דורשים הביטחון בישראל, בידי ישראל. דרום לבנון, האזור חייץ מול סוריה. שלא לדבר על עוד דברים שיכולים לקרות, הגבול הארוך ביותר עם ירדן, יש הרבה, שום דבר לא מובטח מעליו, ויכולת לתמרן זה, ולהחזיק בשטחים האלה, ולא לעשות את אותה טעויות, שכאילו הגענו להישגים, עכשיו אפשר להתקפל, לחזור אחורה, לא, אסור לחזור אחורה לאותן תפיסות שזלזלו בחשיבות של שטח, ושטח ביטחוני, ושטח שולט. ואזורי חיץ, צריכים לאמץ את זה, ויהיה לנו, אבל התקווה היא שבזכות הניצחון, אז גם נייצר ביטחון, שגם ייצר מעגל של צמיחה כלכלית, שגם יאפשר לנו להוציא את כל הכסף הזה ולבנות את הצבא כמו מעצמה.
אז אני אביא את השנקל שלי לסיום, וזו גם תחזית וזו גם אזהרה. ואני חוזר למה שאמרתי קודם בנוגע לטבע של משטרים דמוקרטיים. אני חוזה שכשהעסק הזה ייגמר, אנחנו נראה התכנסות חדה מאוד של הציבור הישראלי כלפי פנים. כלומר, המנטליות של הציבור תהיה, אוקיי, שבענו ממלחמה, נלחמנו עכשיו שנתיים, שנתיים פלוס, אנחנו רוצים לחזור לנורמליות, אוקיי? אנחנו נראה שני דברים. אחד, אנחנו נראה אינטנסיביות יתר של המחלוקות הפנימיות שלנו. כלומר, האתוס יהיה, פתרנו את האיומים החיצוניים לכאורה, כן? הגיע הזמן לפתור את המחלוקות הפנימיות המאוד מאוד קשות שיש לנו, זה מצד אחד. ומצד שני, יהיה לחץ מאוד מאוד חזק לעשות משהו בזירה הפלסטינית, כן? כי שוב, אנחנו רוצים לשים את הדברים האלה מאחורה. עכשיו, זה מה שדמוקרטיות, זה מה שציבור דמוקרטי רוצה לעשות, אוקיי? אנחנו נראה פשוט דחף מאוד מאוד חזק של אנשים, פשוט לחזור לחיים הרגילים שלהם, וכמו שרפאל אמר, זה מעמיד לפנינו הרבה מאוד סכנות עתידיות, ושוב, כל איום גדול מתחיל בדברים מאוד מאוד קטנים. כן, אז גם בשנות ה-90 היה קשה לדמיין את טבעת החנק שתהיה סביבנו, ואני חושב שהגדולה האמיתית היא באמת להצליח דווקא בתקופות של שלום ושל סיומת של מלחמות, להצליח למפות ולזהות טוב את האיומים ולהתחיל כבר עכשיו להתכונן אליהם, כי אנחנו, שוב, אולי האיראנים ייפלו, אולי הציר השיעי יחטוף מכה, מה שבטוח, אנחנו לא מגיעים לקץ ההיסטוריה. ההיסטוריה תמיד נמשכת והאיומים משנים את הפנים שלהם בשכונה המאוד מאוד קשוחה שלנו, והתשובה שלי, כי שוב, הרי כולנו מכירים את זה, כן? את מה, על הנצח נחיה על חרבנו? וצריך להבין שכן, זה גם הבסיס של
אפילו
כל ראייה
אחרי
ריאליסטית,
הניצחון,
כן,
ודווקא אחרי הניצחון.
בדיוק, זה כאילו הבסיס של כל ראייה ריאליסטית של יחסים בינלאומיים, כן? יחסים בינלאומיים זה סביבה אנרכית, כן? עם הרבה מאוד שחקנים רעים, ואנחנו צריכים להצליח לזהות את האיומים מבעוד מועד ולהתכונן אליהם, כן? גם אחרי שמלחמות נגמרות.
מסכים, וגם אם להוסיף לנימה הזאת, באמת יש מקום מסוים להרים, מה זה להרים? להרים לנו על מה שהיה, כי אתה אמרת צריך גם בזמני שלום לדעת לזכור, נגיד שטבעת האש הולכת ונסגרת. עכשיו אנחנו במובנים מסוימים קברנו את הראש לחלוטין, אבל במובנים אחרים היו חלקים מסוימים בצבא ובמודיעין ובחברה הישראלית ששמרו כל הזמן על ערנות לדבר הזה, ואחרי שאנחנו התעוררנו בפעם הראשונה בגלל האויבים שלנו, כלומר שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, היו את הגרעיני הערנות האלה שידעו איך להגיב. ובמובן הזה, אפילו על כל הכישלון של ישראל ב-20 שנה האחרונות, הייתה מספיק נקודת הצלחה כדי לפחות לעכשיו להוציא אותנו מזה כשידנו על העליונה.
طرف
מילות סיום, מרפאל?
לא זהו, שגיא אמר את זה בצורה יפה מאוד.
יפה יפה. אז טוב, תודה לכם ותודה למי שצפה בנו. הפרק יעלה עכשיו גם לפלטפורמות. וזהו, ושיהיו ימים שקטים, אבל ימים של המשך שבו אנחנו עושים את מה שצריך לעשות, וניפגש בפרק הבא. להתראות.
נזרוד.
יאללה ביי.
ביי.